הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, כוח בכסלב תשע"ו, דלת דחנוכה תשע"ו, מסכת סוטה, דף ממה. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בשיעה עת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו מקדישים ולומדים את דפינו היומי, את שיעור הדף היומי, לזכותו ולעילוי נשמתו של מורי וחמי, רבי צבי חיים, בן ברוך אלקיס, זכר צדיק לברכה, שנלקח לבית עולמו בפתע, כשכל בני משפחתו האהובים והיקרים לו כל כך, סביבו, בשבת קודש, פרשת וישב, בשעת המנחה, בשעת רב הדרבין, שאבא דוד מלכנו, עליו השלום, נלקח לבית עולמו. איש ישר ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, אוהב אלוקים ואדם, אב ותומך ומעודד להרבה מאוד מבני המושב ומחוצה לו, תומך ומסייע לכל דבר שבקדושה. זכה והקים, יחד עם אשתו שרה בת אברהם, שמעיה עליה השלום, בית לתפארה, בית המוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. היה עמוד התווך של שיעור הדף היומי בחמד מקום מושבו. שיעור הדף היומי המצוי כעת באמצעו של המחזור השני של השס. מוקיר ומייקר תורה ולומדיה, חדור ומחדיר אמונה בבורא עולם. ישלח רופא חול בשר ומפליא לעשות, מזור ונחמה למשפחה הכואבת, לאשתו, לבנו, לבנותיו, חתניו, נכדיו וניניו, וכל הדואבים את לכתו לבית עולמו. בית עולמו שטרח והקים במעשיו הטובים, במצוותיו ובתלמוד תורה שלו שהיא כנגד כולם. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. בעזרת השם יתברך, וקרוב ממש יבוא משיח צדקנו, ויקיצו וירננו שוכני אפר בעת תחיית המתים במהרה בימינו, אמן. חבל על דאבדין ולא משתכחין. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אליי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מדוע גזרו חכמים תומה בדלת המוטף של מת? התשובה, כפי שאומר רשי, שלא יתרגלו אוכלי תארות להתקרב אל המת ויעילו עליו. שאלה שנייה, באיזה אופן בונה בית על מכונו חוזר מהמלחמה? התשובה היא מוסיף שורה חדשה של אבנים. שאלה שלישית, הבונה בית וחנכו, ובכל זאת יצא לצבא בתוך השנה הראשונה, לאיזה איסור עבר? התשובה, עובר בשני לאווים, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו. שאלה רביעית, מה דין אדם שיש בידו עבירה דרבנן? התשובה, לרבי יוסי הגלילי חוזר, ולרבי יוסי אינו חוזר. שאלה חמישית, לעניין מה נחלקו התנאים, עם מלחמה כדי למעט את האקום נקראת רשות ומצווה? התשובה, לעניין עוסק במצווה, פטור מן המצווה. והשאלה השישית והאחרונה על דף ממדלת, מיני שפסוקי עגלה ערופה נאמרים בלשון הקודש? והתשובה היא, לומדים גזירה שווה וענו ואמרו, מוענו הלוויים ואמרו. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף ממדלת, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, כוח בכסלף תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ממה, ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ממדלת עמוד ב', תחילתו של הפרק האחרון. ממסכת סוטה, פרק ששמו עגלה ערופה, מן המשנה פותחת במילים עגלה ערופה בלשון הקודש, שנאמר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. מן המשנה הזו, מתחילתו של הפרק האחרון של מסכת סוטה, כעת, בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח ונצליח. בפרק שביעי לעיל, בדף למד בית עמוד א', שנינו את הדברים הנאמרים דווקא בלשון הקודש, והתבהרו ענייני מרביתם בפרק השביעי. דיני משוח מלחמה נתבהרו בפרק השמיני, ובפרק הזה, האחרון למסכת סוטה, נותר לבאר פרשת עגלה ערופה, בשלימות כל העניינים הצריכים בה, ביאור. כך אומר המאירי. תוספות לאל בדף מבית עמוד א', דיבור המתחיל משוח מלחמה, אומרים שאף שבמשנה שם מוזכר משוח מלחמה לאחר עגלה ערופה, הקדים התנא לבאר דיניו מפני שמועטים ורצה לסיים עניינו מהר, ואחר כך לדון בדיני עגלה ערופה שהם מרובים יותר. נצטווינו, כשנמצא הרוג בארץ ישראל בדרך ולא נודע מי הרגו, נצטווינו להרוג עגלת בקר. תחילה יוצאים דיינים מהסנהדרין שבירושלים למקום החלל, למדוד איזו העיר הקרובה אליו. אחר כך זקני אותה העיר, בו נמצא החלל, מביאים עגלת בקר שלא עבדו בה ומורידים אותה לנחל איתן, שאדמתו קשה. הרמב"ם מלכות רוצח פרק ת' הלכה ב' מבאר שנחל איתן הוא נחל שמימיו שוטפים בחוזקה, ועורפים את העגלה שם. אותו מקום אסור בזריעה לעולם, ורוחצים הזקנים ידיהם במים במקום העריפה, ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. לא נחשדו זקני בית דין להיות שופכי דמים, אלא מעידים שלא נתרשלו וגרמו למיטתו, שלא בא לידם אותו נרצח ופטרו בלא מזון, ולא ראו ללכת ויניחו לילך לבדו בדרך, כפי שתאמר המשנה לקמן בדף ממהי עמוד ב'. והכהנים מבקשים כפר לעמך ישראל, והכתוב מבשרם שאם עשו כמצווה ונכפר להם אדם. בטעם העריפה נחלקו הראשונים, דעת הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא כדי שיתגלה הרוצח ויבערו דמו, שברוב הפעמים הרוצח הוא מן העיר אשר סביבות החלל, וכשיצאו הסקנים ויתעסקו במדידה וזקני העיר ההיא יעידו דבריהם, מתוך שיחקר העניין ויאספו הסקנים ויביאו העגלה, ירבו בני אדם לדבר בו, ואולי יתגלה הדבר. כך גם דעתו של ספר החינוך במצוות תף קוף למד, וזה לשונו, משורשי המצווה שהוא כדי שיתעורר לב כל העם בירותם את המעשה הגדול הזה של אסיפת זקני העיר הגדולה, העיר וגידוליה, ויקחו פרה שהיא בהמה גדולה וילכו באסיפה ובהמון שהכל חפצים לראות עניינים אלו אל מחוץ לעיר ולכל הרפתה, יחרדו כל השומעים ויתעורר רעיונם על הדבר, וכל היודע בדבר מיד יהמה לבבו ותאיר מחשבתו להגיד מה הוא יודע לפני הסקנים, ומתוך כך יבערו הרעים והרוצחים מקרבם. ומלבד הידיעה יש תועלת רבה במעשה הגדול הזה להראות ולפרסם בהמון פרסום גדול, כי חפץ הזקנים ואנשי הדעת יהיה למצוא הרוצח לנקום ממנו נקמת הנרצח. אבל האבן עזרא בספר דברים פרק כ"א פסוק ז' כותב שייתכן שהשם ציווה שיעשו כן העיר הקרובה, כי לולי שעשו אווירה קדומה לה, לא נזדמן להם שיהרג אדם קרוב מהם. ומחשבות השם עמקו וגבהו לאין קץ אצלנו. הרמב"ן כותב שיש בעגלה ערופה טעם כעניין הקורבנות הנעשים בחוץ, עיר המשתלח ופרה אדומה, ולפיכך מנו חכמים עגלה ערופה מכלל החוקים. הרי קנאתי גם הוא סובר שטעמו על פי הסוד, וזה לשונו, טעם עגלה ערופה כדי שלא תחול מידת הדין בעולם, וליתן לחלקה כדי שלא תקטרג. כעניין שאמרו רבותינו זל בספרה על פרשת שמיני, כדי ליתן לתוך פיף של שטן, כמו שפירשתי בסוד האזזל. הפרק שלנו, פרק עגלה ערופה, פרק 9 ממסכת סוטה, נחלק לשלושה חלקים עיקריים. א', דיני הנהגה, כאשר היו מוצאים חלל, מאיזה צד היו מודדים ומי היה מודד, באילו אופנים מביאים עגלה ערופה ובאילו אופנים אין מביאים. ב', הדינים, כאשר נמצא הרוצח קודם שהרגו את העגלה או לאחריה ובאיזה עדות נחשב שנמצא הרוצח. ג', באיזה זמן בטלה עגלה ערופה. ואגב זה, התבארו כמה מעלות טובות שבטלו מחמת חטאינו. כך לשון המאירי, ועם דבריו אנחנו ניגשים ללמוד את המשנה הראשונה מן הפרק התשיעי, פרק עגלה ערופה בדף ממדלת עמוד ב'. אומרת המשנה עגלה ערופה, והטעם שלא אמר התנא פרשת עגלה ערופה בלשון הקודש כפי שכתוב במשנה ליל בדף למד ב' עמוד א', ניתן לבאר על פי דברי התוספות דף ממד ב' עמוד א', דיבור המתחיל משוח מלחמה שהלשון פרשה אינו שייך אלא כלפי דין אמירה. אבל כן במשנה לאל שזה מובא לגבי אלו שנאמרים בחלשון הקודש, שאין עניינו אלא לעניין אמירת הזקנים והכהנים שייך לקורא פרשת עגלה ערופה. אבל כאן במשנה, כוונת התנא לפרש כל סדר מעשיה של עגלה ערופה כמדידת העיר הקרובה, והורדת העגלה לנחל איתן ושאר דינים. לפיכך לא כתב פרשת עגלה ערופה. אם כן אומרת המשנה, עגלה ערופה בלשון הקודש. דברי הזקנים הנאמרים בשעת עריפת העגלה ככתוב בספר דברים פרק כ"א פסוק זין, וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, וכן דברי הכהנים שאומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, חייבים מן התורה לאומרם בלשון הקודש שנאמר כי יימצא חלל באדמה. והגמרא תקשה איך לומדים את הדין הזה מהפסוק הזה. וערת המשנה את סדר קיום המצווה, נאמר ויצאו זקניך ושופטיך. מכאן למידים ששלושה דיינים מבית דין הגדול שבירושלים, סנהדרין הגדולה, שיושבים בלשכת הגזית, היו יוצאים ובאים למקום החלל. והגמרא תבאר איך הדינים הללו נלמדים מהפסוק. ומודדים ממנו מן החלל אל הערים שסביבו כדי לדעת איזו היא העיר היותר קרובה אליו. שהעיר הקרובה לחלל מוטל עליה חיוב להביא עגלת בקר ולעשות ככל הסדר המפורש בפרשה. רבי יהודה אומר חמישה זקנים יוצאים שנאמר זקניך בלשון רבים, והרי זה שניים. נאמר גם שופטיך בלשון רבים, הרי זה עוד שניים. וכיוון שאין עושים בית דין שקול, כלומר במניין דיינים אשר יכול להיחלק בשווה, מפני שיתכן שיחלקו בשווה ולא יוכלו להכריע על פי הרוב, והתורה אמרה בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב' אחרי רבים להטות, ואף שאינם באים לדון אלא למדוד מכל מקום גם במדידה שייך מחלוקת, לפיכך מוסיפין עליהן עוד דיין אחד, נמצאה שחמישה זקנים יוצאים למדוד. ובאר את המשנה את המקומות שאם נמצא בהם החלל אין מביאים עגלה ערופה. נמצא החלל תמון מכוסה בגל של אבנים, או שנמצא החלל תלוי באילן, או שנמצא צף על פני המים. בכל אלו לא היו עורפין את העגלה ואף לא היו מודדים, משום שבאופן זה אין דין עגלה ערופה נוהג כלל, שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק א', כי יימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה לא נודע מי עיקהו. דרשו מכאן למעט באדמה, שהחלל מונח על האדמה ולא תמון בגל, נופל ולא תלוי באילן, בשדה ולא צף על פני המים. נמצא החלל סמוך לספר, קרוב לגבול הגויים, שאין עיר של ישראל מפסקת בין החלל לגבול, או שנמצא סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, או שנמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין, בכל אלה לא היו עורפים, ואין מודדים את הקרבה לחלל, אלא לעיר שיש בה בית דין. אז מדברי המשנה שאמרה, עיר שרובה עובדי כוכבים משמע, שאף אם יהיו הגויים מחצית מבני העיר, עדיין מביאים עגלה ערופה. אבל בירושלמי ובתוספת הגרסה היא, עיר שיש בה גויים, משמע שאף מקצת גויים אם יש בעיר לא היו עורפים. כך גם פוסק הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט' הלכה ה' להלכה. והטעם? שהרי זה בחזקת שהרגו גויים. יש להבין כיצד ייתכן שיהיה עיר שאין בה בית דין. הרי מהפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, למדים שבארץ ישראל חייבים להושיב בית דין בכל עיר ופלך. אומר הערוך לנר שהכוונה כאן לבית דין של 23 דיינים הנקראת סנהדרין קטנה, שאין מניחים אותה בעיר שיש בה פחות מ-120 איש, או שאין בה שני תלמידי חכמים. ולפי זה נמצא שאם יש בעיר רק בית דין של 3 דיינים, אין זה נחשב לעיר שיש בה בית דין ואין מודדים ממנה. כמו שפוסק הרמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט' הלכה ד', אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין של 23. וכשנמצא החלל סמוך לעיר שאין בה בית דין, הדין שונה משאר האופנים המוזכרים במשנה, שלא היו מביאים בהם כלל עגלה ערופה. שבכזה מקרה היו מביאים עגלה ערופה, רק לא היו מודדים אלא עיר הזאת שאין בה בית דין, כי אם אל עיר שיש בה בית דין אף שהיא רחוקה יותר. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד ב'. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת סוטה בדף ממדלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בתחילת המשנה נאמר שלמידים שפרשת עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש מדברי הכתוב כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. שואלת הגמרא מייקה אמר, איך למד מכאן התנא שפרשה זו בלשון הקודש נאמרת? מבארת הגמרא אמר רבי אבהו, אחי כאמר, כך הייתה כוונת התנא לומר. עגלה ערופה נאמרת בלשון הקודש שנאמר בפרשת עגלה ערופה, וענו ואמרו. ולהלן הוא אומר בפרשת הברכות והכללות שבהר גריזים והר עיבל, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, למדים גזרה שווה, מה נהיה אמורה להלן בברכות ובכללות נאמרה בלשון הקודש? ולעיל בדף למד ג' עמוד א', ביארה הגמרא מאיכן לומדים זאת. אף כאן בפרשת עגלה ערופה צריך שתאמר בלשון הקודש, ולא העריכתן לבאר את הגזרה שווה הזו, כי כבר הוא פירש את זה לעיל. לגבי מקרא ביגורים שנלמד גם הוא בגזרה שווה של ענייה ענייה וענו הלוויים, ולכן לא פרש את זה התנא כאן, אלא התחיל לבאר מהפסוק כי יימצא את סדר עגלה ערופה. דהיינו, שמה שהביא התנא את הפסוק כי יימצא, זה עבור המשך דיני המשנה, אבל לגבי מה שנאמר בלשון הקודש, לא הביא התנא פה במשנה שום פסוק. והתנא ממשיך, וסדר עגלה ערופה כיצד? כיצד היה סדר עשיית מצוות עגלה ערופה? אז זה מבאר התנא, כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רב יהודה אומר חמישה זקנים יוצאים למקום שהחלל מונח בו, והגמרא מביאה עכשיו על כך את דברי הברייתא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת סנהדרין דף י' עמוד א', כתוב בתורה בפרשת עגלה ערופה, ויצאו זקניך ושופטיך, וכך הכתוב נדרש, זקניך בלשון רבים הרי זה שניים, ושופטיך הרי זה עוד שניים, והרי מרומז כאן על ארבעה דיינים. וכיוון שאין בית דין שקול, אי אפשר להשאיר את הבית דין במספר זוגי, לפיכך מוסיפין עליהן עוד דיין אחד, והרי כאן חמישה דיינים. אלו הם דברי רב יהודה. רבי שמעון אומר, זקניך מרבה שניים, ומאחר ואין בית דין שקול, לפיכך מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה דיינים. שואלת הגמרא, ורבי שמעון, מי הכתיב ושופטיך? לשיטת רבי שמעון, הרי יש לרבות מהמילה שופטיך עוד שני דיינים, אז איך הוא הגיע למסקנה שבסך הכל יש שלושה דיינים שיוצאים? ושיבה הגמרא, ומי בא אלה למיוחדים שבשופטיך? המילה ושופטיך נצרכת לו לרבי שמעון כדי ללמד שדיינים אלו צריכים להיות מן השופטים המיוחדים היושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא, ורבי יהודה, מניין הוא למד שהדיינים שצריכים לצאת ולמדוד עליהם להיות מהדיינים היושבים בלשכת הגזית? משיבה הגמרא, מזקני זקניך נפקא, מאיתור לשון הכתוב, יצא לו את הדין הזה, שכן יכלה התורה לומר זקני, מפני מה נאמר זקניך, ללמדנו שראויים לצאת למדוד דווקא המיוחדים שבזקניך. שואלת הגמרא, ורבי שמעון, מדוע לא למד מן האיתור שמלמילה זקניך את העניין שצריך עוד שני דיינים? משיבה הגמרא, רבי שמעון סבר, היא כתב זקני, אבי אמינה אפילו זקני השוק. לא הייתה התורה כותבת את המילה זקני, היינו עלולים לומר שדין זה של עגלה ערופה כשר אפילו בזקנים, שאינם מן הסנהדרין. לפיכך כתב רחמנא זקניך, וצריך הכתוב לומר זקניך ללמד שצריכים דווקא דיינים מן הסנהדרין. והיא כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת רק זקניך, אבי אמינה, הייתי חושב אפילו סנהדרי קטנה, שהיינו יודעים אמנם שעליהם להיות מדייני הסנהדרין, אבל היינו סבורים לומר שדי בדיינים של סנהדרין קטנה. לפיכך כתב רחמנא, כתבה התורה ושופטיך, ללמדנו שדין זה נמסר למיוחדים שבשופטיך, דייני הסנהדרין הגדולה היושבים בלשכת הגזית. שואלת הגמרא, ורב יהודה, האם אינו צריך את האיתור של המילה זקניך למעט זקנים שאינם מן הסנהדרין? אמנם אמרה הגמרא לאל שרב יהודה למד מזקני זקניך, שצריך את המיוחדים שבזקניך, מכל מקום נתבהר עכשיו שבכדי למעט שצריך דווקא מסנהדרין שבלשכת הגזית, לא די בלימוד אחד, שכן אם יש רק מיעוט אחד אנו למדים שצריך דייני סנהדרין קטנה בכל עיר, אבל בכדי ללמד שצריך דווקא מסנהדרין שבלשכת הגזית דרוש לימוד נוסף. משיבה הגמרא, רבי יהודה גמר למד בגזירה שווה זקני זקני מזקני העדה. מה להלן בזקני העדה אמורים לגבי פרי עליהם דבר? דורשת הגמרא, מיוחדים שבעדה. אף כאן לגבי הסקינים האמורים בעגלה ערופה, הכוונה למיוחדים שבעידה. וממילא, המילה ושופטיך נותרה בשביל לרבות ממנה שני דיינים נוספים. ונציין ונאמר שבפרשת פרי עליהם דבר כתוב בתורה, ועם כל הדת ישראל, ורשי מסביר הכוונה לסנהדרין, ישגו ונעלם דבר, דהיינו טעו לאורות באחת מכל קריטות שבתורה שהוא מותר, מעיני הקהל ועשו שעשו ציבור על פיהם, אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה והשמו. ונודע החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם ושחט את הפר לפני השם. במסכת סנהדרין דף י"ג עמוד ב' דורשת הגמרא בעניין סמיכת זקנים זו על ראש פר יעלם דבר של ציבור וסמכו זקני יכול זקני השוק שאינה מסנהדרין, תלמוד לומר עדה, היא עדה יכול קטני עדה מסנהדרין קטנה, תלמוד לומר העדה מיוחדים שבעדה. ומכאן למדו לסוגייתנו. שואלת עכשיו הגמרא, והרי להיל, לגבי סמיכת הסקנים של פרי עליהם דבר, דרש רב יהודה שחמישה דיינים צריכים לסמוך ידיהם, ולפיכך קשה, היא גמר. אם הוא למד גזירה שווה מפרי עליהם דבר לעגלה ערופה, לגמרה, לכולה מילתא מעתם, שילמד את כל הדינים משם, ולא רק שצריך מיוחדים שבעדה, כי אם גם שזקוקים לחמישה דיינים בעשיית עגלה ערופה, שהרי גם שם דרש רב יהודה להצריך חמישה דיינים, כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ג עמוד ב', וכמה הן, וסמכו שניים, זקני שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה, דברי רבי יהודה. אם כן, זקניך ושופטיך, למה לי? לשם מה נצרך רבי יהודה ללמוד את דינו מזקניך ושופטיך? חוזרת בה הגמרא וסוברת שרבי יהודה לא לומד גזירה שווה מפרי עליהם דבר של ציבור לעגלה ערופה, ואכן הוא זקוק למילה ושופטיך, על מנת ללמוד ממנה שהדיינים היוצאים למדוד עליהם להיות מיושבי לשכת הגזית. אלא הוא סובר של הוו של המילה ושופטיך למניין, האות וו היתרה נדרשת אפילו למניין הדיינים. ולכן למד רב יהודה לרבו עוד שני דיינים נוספים. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע הוא לא מרבה מהוו של ושופטיך שני דיינים נוספים? משיבה הגמרא, לרבי שמעון הוו של ושופטיך לא משמע לי, לא נשמע לו לרבות ממנה שני דיינים נוספים. ואין הפירוש של רבי שמעון לא משמע כלל לדרוש מהאיתור של האות וו, שהרי במקומות אחרים מצאנו שרבי שמעון כן דורש מהאיתור של האות וו. וכן יש מקומות שנאמר על רבי יהודה שוו הוא לא דורש, אז ודאי שרבי שמעון כן דורש, אלא הפירוש הוא שדרשה זו כאן לא סבר רבי שמעון לדרוש. מקשה הגמרא, בין על רבי יהודה ובין על רבי שמעון, אלא מעטה שמרבים מהמילים, זקניך ושופטיך את מניין הדיינים הצליחים לצאת למדוד, יש להקשות בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון, שיש לרבות מלשון הכתוב ארבעה דיינים נוספים שכן נאמר שם, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. יש לרבות, ויצאו הרי זה שניים ומדדו הרי זה מרבה עוד שניים, ולפי זה לרבי יהודה שיצריך במשנה חמישה דיינים, הרי כאן תשעה דיינים, ולרבי שמעון יחד עם השלושה שהוא מנה בברייתא, הרי כאן שבעה דיינים. תרץ את הגמרא ומבעלה, המילים ויצאו ומדדו אינם מיותרות כדי לדרוש מהם את מניין הדיינים, כי הם המילים הללו נצרכות לחדתניה. כמו ששנינו בברייתא, מסכת סנהדרין דף י' עמוד א', נאמר בכתוב ויצאו, יש למעט שדווקא הן הדיינים עצמם יצאו למדוד ולא שלוחיהם של הדיינים. מהמילה ומדדו לומדים, שאפילו נמצא חלל בעליל לעיר, שגלוי ופשוט שעיר זו היא הקרובה ביותר אל החלל, בכל זאת היו מודדין. וזאת מפני שמצווה לעסוק במדידה, ומפני שנצרכות הטיבות הללו לדיניהם, לא דורשים מהם ריבוי דיינים נוספים. יש מחלוקת אחרונים, האם החיוב למדוד באופן זה הוא רק ממקום המת עד לעיר הקרובה, או שחייבים למדוד גם את כל הערים הסמוכות לראות שהן יותר רחוקות מהעיר הזו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שסנהדרין היו יוצאים למקום החלל לעסוק בעניין העגלה הרופה. מביאה עכשיו הגמרא תנא שחולק וסובר, שאף המלך והכהן גדול היו יוצאים. אומרת הגמרא המתניתין, משנתנו אשר אמרה שסנהדרין יוצאים אל מקום החלל ולא אמרה שגם המלך והכהן גדול יוצאים, הרי דלא כרב אליעזר בן יעקב. היא לא כשיטת רבי אליעזר בן יעקב, דתניא. שנינו בברייתא במסכת סנהדרין דף י"ד עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, כתוב בפסוק ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. זקניך זו סנהדרין, שופטיך זה מלך. יש מחלוקת אחרונים, האם הכוונה דווקא למלך מבית דוד או אף מלך ישראל. אם כן, שופטיך זה מלך וכהן גדול שאף הם צריכים לצאת ולמדוד. והוא מבאר את דבריו רבי אליעזר בן יעקב, מלך הרי הוא בכלל שופטיך, דכתיב בספר משלי פרק כ"ט פסוק ד', מלך במשפט יעמיד ארץ. כהן גדול הרי הוא בכלל שופטיך, דכתיב בספר דברים פרק י"ז פסוק ט', ובאת אל הכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. ולדבריו, שופט זה הוא הממונה על הכהנים, כלומר, הכהן הגדול. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, רבי אליעזר בן יעקב במלך וכהן גדול הוא דפליג, בזה הוא חולק על התנא במשנה, ולדעתו גם המלך והכהן גדול יוצאים למדוד, אבל במניין הסנהדרי, אי כרבי יהודה, אי כרבי שמעון סביר עלי, או שהוא סובר כרבי יהודה שמצריך חמישה, או שהוא סובר כרבי שמעון שמצריך שלושה, או דילמה בסנהדרי נמי פליג, או שמא רבי אליעזר בן יעקב חולק גם במניין הסנהדרין, ולדעתו לא מודדים מהחלל, עד איקה שם כול סנהדרי, עד שכל הסנהדרין באים לשם. מביאה הגמרא ברייתא כדי לפשוט את הספק הזה, אמר רב יוסף תשמע בו והשמיעך ראיה לשאלתך ותשובה לשאלתך מן הברייתא. למדנו בברייתא במסכת סנהדרין דף י"ד עמוד ב', מצען זקן ממרא. זקן ממרא זה חכם שהגיע להוראה ונחלק על חבריו ועולים לבית דין הגדול שבירושלים, שישבו בלשכת הגזית כדי לברר את הדין. אם לאחר שהורו להם את הדין הלך אותו זקן לעירו וחזר להורות כפי שהיה מורה קודם ששאלם, ונמצא שהוא חולק על בית דין הגדול, מיתתו בחנק. ובמסכת סנהדרין דף פז עמוד א', נחלקו תנאים על איזה דבר שאמרה עליו מתחייב מיתה. אם כן, נאמר בברייתא, מצען זקן ממרא את חכמי הסנהדרין גדולה מחוץ ללשכת הגזית שבער הבית, אבי פגי, במקום הנמצא לפנים מחומת ירושלים, ראש האפסר שמקיף את ראש החמור נקרא בית פגי, וכן מכונה היקף החיצון של ירושלים שנמצא לפנים מחומת העיר ונידון כירושלים לכל דבריו, כגון לאכילת קודשים קלים מעשר שני ונטע רווי. אז אם פגש אותו זקן ממרא את חכמי הסנהדרין הגדולה מחוץ ללשכת הגזית שבהר הבית, הוא מצא אותם במקום שנקרא בי פגי, ושאל אותם את הדין באותו עניין שהוא נחלק בו עם החכמים שבעירו, ולאחר שהורו לו את הדין חזר לעירו ואם ראה עליהן, חזר להורות כפי מה שהוא היה מורה קודם לכן וקודם ששאלם, ונמצא שהוא ממרא את פיהם של בית דין הגדול, יכול תהא המראתו אמרה, האם נאמר שהוראתו נגד דברי הסנהדרין באופן שהוראתם הייתה, שלא במקום מושב הסנהדרין, נותנת לאותו אדם דין זקן ממרא לחייב אותו בחנק? תלמוד לומר, נאמר בתורה בפרשת זקן ממרא בספר דברים פרק ז' פסוק ח', וקמת ועלית אל המקום, מלמד שהמקום המיוחד למושב הסנהדרין והוא לשכת הגזית, גורם שיהיה לו דין של זקן ממרא ונידון בחנק. ואף שלגבי מעשר שני אמרה התורה במקום אשר יבחר, ואף על פי כן כל ירושלים נקראת מקום לעניין אכילת מעשר שני, מכל מקום לעניין סנהדרין לא נקרא מקום אלא מקומם הקבוע בלשכת הגזית הסמוך למחנה השכינה, כפי שהיה מסור להם שסנהדרין יושבת בחלקו של יהודה ושכינה מצויה בחלקו של בנימין. כך אומר התוספות ראש. נמצא שאם אותו זקן מצאם את הסנהדרין מחוץ ללשכת הגזית ושאלם והורה לעשות שלא כדבריהם, אין לו דין זקן ממרא ואינו נידון בחנק. ואירת הגמרא באיזה אופן צריך למעט את הזקן ממרא מצד שהמקום גורם, ואחר כך מתבארת הראיה שרוצה הגמרא להביא מהדין הזה. דנפו כמה, שואלת הגמרא, כמה דיינים מן הסנהדרין יצאו לבית פגי? הילה אם הדנפו כמקצתן, אם נאמר שיצאו מקצת מן הדיינים, אם כן דיל מענך דאיקה גבאי כבתאי סבירה להו. ייתכן שאותם הדיינים שנשארו לשבת בלשכת הגזית, אותם דיינים מן הסנהדרין, ואותו זקן לא שאל אותם את ההלכה, הם סבורים שההלכה כמותו, כמו אותו זקן, וממילא אין הוא ממרא את דברי בית הדין. ואף אם יצאו רוב הסנהדרין ואמרה עליהם, ובמקרה שכל הסנהדרין היו בלשכת הגזית, הוא היה הרי נעשה זקן ממרא כשחולק על דעת הרוב, כיוון שהולכים אחר הרוב מכל מקום כשאינם ביחד, וייתכן שהמיעוט הוא אפילו אחד חולק ונותן טעם לדבריו, ואפשר שאף הרוב היה חוזר בו, אין הזקן הממרא חייב כשאמרה על הוראתם. ואם כן, אין אנו זקוקים לדרשת הברייתא בשביל לפתור אותו מחנק, אלא פשיטא דנפו כולו. כנראה מדובר שכל הדיינים יצאו מלשכת הגזית ופגש אותם אותו זקן הבי פגי, ובאופן זה צריך את לימוד הברייתא שאף שאמרה על כל הסנהדרין אינו נעשה זקן ממרא, כיוון שדווקא פסק שניתן במקום המיוחד לסנהדרין, דהיינו בלשכת הגזית, גורם כשאמרה על פיהם, ואז הוא נעשה זקן ממרא. עכשיו מבאר רב יוסף את רעייתו בביאור שיטת רב לזר בן יעקב. ולמאי, לשם מה יצאו כל החכמי הסנהדרין ממקומם? היא לדבר הרשות, אם מדובר שיצאו הדיינים מלשכת הגזית, מקום מושבם, הם היו נצרכים לצאת לעסוק בענייניהם, ממצו נפקי? האם רשאים הם לצאת? והכתיב, נאמר במגילת שיר השירים פרק ז' פסוק ג', שוררי חגן השר על יחסר המזג, והמקרא הזה דרשו חכמים על הסנהדרין היושבים בטבורה של ארץ ישראל, ואמרו, אל יחסר המזג מלשון יין מזוג, שלא יחסר מהסנהדרין כדי שיעור יין הראוי למזג. מלמד, שאם נצרח אחד מהם מן הדיינים שבסנהדרין לצאת מלשכת הגזית, הדין הוא שאם יש שם בלעדיו 23 דיינים כנגד סנהדרין קטנה, יוצא שכן שיעור מזיגת הכוס הוא שני חלקים מים וחלק אחד יין. ואף לגבי הסנהדרין צריך שישארו שליש מה-71 דיינים שבסנהדרין הגדולה, שהם 23 דיינים. ואם לאו, אם לא נשתיירו בסנהדרין 23 דיינים, אני לא יוצא. אינו רשאי לצאת לענייניו. אם כן, כיצד ייתכן לומר שהוא מצא אותו זקן את כל הסנהדרין ביחד מחוץ ללשכת הגזית? ואף שלאחר תמיד של בן ה-40 היו הסנהדרין הולכים לביתם, ואם כן אפשר שמצאם אחר תמיד של בן ה-40, אומר התוספות ראש, כל אחד היה הולך לבדו ולא מצוי שאותו זקן ימצא את כולם יחד. ונביא את דרשת הגמרא במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד א', שוררך טבורך זו סנהדרין, ולמה נקרא שמה שוררך? לפי שיושבת בטיבורו של עולם, הגן שהיא מגינה על כל העולם כולו. השר זה לבנה שהיא דומה לשר, ורשי מפרש כאן שיושבים הסנהדרין בעיגול כחצי לבנה כדי שיהיו כולם רואים זה את זה. על יחסר המזק, כשמוצרח אחד מהם לצאת, רואים אם יש 23 כנגד סנהדרין קטנה יוצא, ואם לאו אינו יוצא. ובמדרש שיר השירים נאמר, שוררך אלו סנהדרין, מה תינוק זה כל זמן שהוא במעי אמו אינו חי אלא מטיבורו? כך אין ישראל יכולים לעשות דבר חוץ מסנהדרין שלהם. ולגבי זה שלמדה הגמרא ודרשה ששליש מן הסנהדרין צריכים להישאר במקומם, וזה 23 לכאורה קשה, הרי שליש מ-71 זה יותר מ-23. ולמרות שאת השניים הנותרים אי אפשר לחלק, מכל מקום המספר יותר קרוב ל-24, ואם כן, מדוע שמספיק שישארו 23? כותב אגור אריה במסכת סנהדרין, שאם כוונת הכתוב להצריך 24, אם כן, כיוון שאין עושים בית דין שקול, צריכים להוסיף עוד אחד ויהיו 25, וזה אינו שליש כי יין המזוג, כיוון שיש אחד נוסף. אלא בהכרח כוונת הכתוב להצריך 23, ואין להקפיד בדבר מועט מאחר ששניים לא באים לידי חלוקה. בכל אופן חוזרים אל הגמרא שכאמור שואלת כיצד ייתכן שאותו זקן ממרא שימרא את פי הסנדרין מצא את כל דייני הסנדרין מחוץ למקום מושבם בלשכת הגזית. אלא פשיטה ברור שהדיינים יצאו לדבר מצווה, ובאופן זה מותר להם לצאת אף אם לא נשארו שם 23 דיינים במקום מושבם. שואלת הגמרא למאי, לאיזה עניין של מצווה נדרשים כל חכמי הסנדרין לצאת? לאו, האם לא למדידת עגלה ערופה כשיטת רב לזר בן יעקבי? בהכרח שאף בזה חלוק וחולק רב לזר בן יעקב על משנתנו וסובר שכל הסנדרין יוצאת למדידה כשנמצא חלל. יוצאים כולם כדי למדוד לאיזה עיר קרובה נמצא החלל. דוחה הגמרא את הראיה מהברייתא ואומרת, אמר לאביי, אומר לו אביי לרב יוסף, לא. לא זוהי המצווה אשר בעבורה יצאו הדיינים. ואין להביא ראיה ששיטתו של רב לזר בן יעקב היא שצריכים כל הדיינים לצאת למדידת עגלה ערופה. דילמה, בהחלט ייתכן כי שמה יצאו הדיינים בשביל להוסיף על העיר ירושלים ועל העזרות, שכן אם רצו להרחיב את גבולות העיר ירושלים או את גבולות העזרה ושתהיה קדושת המקום עליהם, צריכים לעשות תוספת זו במעמד כל הסנדרין. ובקדושת ירושלים יש נפקמינה לאכול שם קודשים קלים ומעשר שני. בקדושת העזרה יש נפקמינה לעניין לאכול שם קודשי קודשים. והנכנס לשם בתומה, חייב קורבן עולה ויורד. קדת נן, כפי ששנינו במשנה במסכת שבועות דף י' עמוד א' וכן במסכת סנדרין דף ב' עמוד א', אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא בבית דין של 71. ועוד נאמר במשנה שאין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא במלך ונביא ואורים ותומים, ובסנדרין של 71, ובשתי תודות ובשיר, ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם, וכל ישראל אחריהם. ועכשיו מביאה הגמרא ראיה מהברייתא לדברי רב יוסף, שלדעת רב לזר בן יעקב, גם לצורך מדידה של עגלה ערופה, כן היו יוצאים כל הסנדרין. אומרת הגמרא תניא קבתי דרב יוסף, יש ברייתא ש מסייעת לשיטתו של רב יוסף, נאמר בה, מצען הזקן ממרא את הסנדרין הבית פגי, באותו מקום שמחוץ ללשכת הגזית, ואמרה עליהן, כגון שיצאו למדידת עגלה ערופה, או להוסיף על העיר ועל העזרות, יכול תהיה אמרתו זו נחשבת אמרה, ויהיה דינו בחנק, תלמוד לומר, וקמת ועלית, מלמד שהמקום לשכת הגזית גורם, שיהיה נידון בחנק, אם אותו זקן הורה שלא על פי דעתם. שוב, רק כאשר מצעם על מכונם, דהיינו בלשכת הגזית. אם כן מבואר בדברי הברייתא, במפורש, אף לצורך מדידה של עגלה ערופה, יוצאים כל חכמי הסנדרין ממקומם, כאמור שזה לדעתו של רב לזר בן יעקב כפי שפרשה רב יוסף. והוכחנו כבר בגמרא לאל שאי אפשר לומר שרק יצאו מקצתם. אומרת הגמרא שנינו במשנה נמצא החלל תמון בגל או תלוי באילן, לא היו עורפין את העגלה, שנאמר באדמה ודורשים ולא תמון בגל. וברת הגמרא לאמא מתניתי, נעים לומר שמשנתנו שדרשה ממה שנאמר באדמה למעט את התמון, כשיטת רב יהודה היא נשנתה ולא כרבנן. דתניה, שנינו בברייתא, הדורשת את דברי הכתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ט, כי תקצור קצירך בשדיך, ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה, היא יהיה. שוב נזכיר ונפרט שהשכחה היא אחת ממתנות עניים, ועניינה הוא שכל שהוא מאמר את אלומותיו, דהיינו מניח אותם זה על גבי זה כדי לדושן, ושכח במקרה הלאומה אגודת שיבולים אחת בשדה, הרי זו שכחה ואסור לו לחזור ולהתלה, משום שנאמר לו תשוב לקחתו. אם עבר ולקחו, אפילו אם כבר תחנו והפעו, צריך לתנו לעניים. וכן, למדו מפי השמוע לגר ליתום ולאלמנה יהיה שזו מצוות עשה, ונמצא שזה לאו הניתק לעשה, וכל שנתבטא לעשה, לוקה. וכך גם בשאר המתנות. כך אומר המאירי, מדייקת עכשיו הברייתא, ושכחת עומר בשדה פירושו כל מה שנשכח על פני השדה פרט לתמון, שכל מה שאינו מגולה על פני השדה ונשכח, אינו בכלל לא תשוב לקחתו, אלו הם דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים בשדה פירושו כל מה שנמצא בתוך השדה, ובה כתוב לרבות את התמון, שאפילו הייתה השכחה מחוסה כגון שכיסתה הוא הרוח, הרי היא בכלל לא תשוב לקחתו, שהיה מקום לומר שאין זו שכחה, שהרי לא במקרה נשכחה אלא מצד שאין עין שולטת בו, כמה שמלן, משמיעים לנו שאף על פי כן היא שכחה, ואסור ליטול זאת. הרי, שלדעת רב יהודה, מן המילה בשדה למידים, למעט תמון, ולדעת חכמים המילה בשדה באה לרבות תמון. כמו כן אומר גם כאן במשנתנו, שלמדה מן המילה באדמה, למעט תמון, שאם נמצא החלל באדמה תמון, לא עורפים עגלה. אם כך, זה הולך כשיטתו של רב יהודה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב, אפילו תימא רבנן, אף אם תאמר שמשנתנו בשיטת חכמים נאמרה, לא יהיה קשה לך מפני מה במשנתנו מעטו מן המילה באדמה חלל תמון, ואילו בברייתא לגבי שכחה, מרבים מהמילה בשדה את השכחה התמונה, משום שאחה מעניין הדקרה ואתה מעניין הדקרה. כל דבר לפי עניינו. כאן בעגלה הרופא יש לדרוש את המילה לפי עניין הכתוב, ושם לעניין שכחה יש לדרוש את המילה לפי העניין הכתוב. ולפיכך בעגלה הרופא דכתיב כי ימצא חלל, משמעות הלשון כי ימצא, כל אחד המשתקח בכל מקום שהוא נמצא, ואפילו אם הוא תמון. ממילא כשהתורה ממשיכה ואומרת באדמה, בהכרח כוונתה לומר שדין עגלה הרופא הוא דווקא, אם החלל נמצא, על פני האדמה, פרט לתמון, למעט אם החלל תמון באדמה. ואין לומר שהמילה באדמה באה לרבות תמון, כיוון שכבר התרבה מהמילים כי יימצא. ואם כן, המילה באדמה מיותרת לדרשה. ואתה מעניין הדקרא, ושם בעניין שכחה, הולכים לפי העניין של הכתוב וממעטים תמון, כיוון שמשמעות הכתוב דכתיב כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר, שכחה דומיה דקציר, השוותה התורה שכחה לקציר, כדי ללמד שהעומרים אשר דין שכחה עליהם, הם אילו אדומים לקציר. ואם כן, מה קציר בגלוי? אף שכחה בגלוי, כשם שהקציר הוא דבר מגולה, כך גם העומרים שבכלל דיני שכחה, הם רק אילו הנמצאים בגלוי. נמצא שממשמעות הכתוב יש למעט תמון מדיני שכחה. אם כן, כשכתב רחמנה בשדה, כששבה התורה וכתבה את המילה בשדה, בהכרח כוונתה לרבות את התמון, שיש גם על העומרים התמונים באדמה, דיני שכחה. אומרת הגמרא, לאי למדנו שרב יהודה ממעט תמון בשכחה, משום שהוא סובר שמשמעות המילה בשדה באה להורות שהדבר מונח על פני השדה ולא כשהוא תמון. שואלת הגמרא לרבי יהודה, נמי תיפוק לי משכחה דומיה דקציר. גם לרבי יהודה אפשר ללמוד למעט תמון מכך שהכתוב ישווה שכחה לקציר, ולומר כשם שקציר בגלוי, כך דין שכחה הוא רק כשהוא בגלוי. וכפי שלמדו חכמים, לולי שלדבריהם חזרה התורה וריפתה תמון. משיבה הגמרא, אין הכי נמי, אכן כך למד רבי יהודה. ואלא, לשיטת רבי יהודה, המילה בשדה למה לי? מה למדים מן המילה בשדה? שאילו לדברי חכמים, המילה בשדה חזרה התורה וריפתה תמון. ובערת הגמרא מבא אליי. לשיטת רבי יהודה, איתור הלשון הזה נצרח לרבות שכחת כמה. אם שכח לקצור פינה אחת בשדהו, הרי באיסור של לא תשוב לקחתו. ומשמעות דברי הכתוב כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו היא, ושכחת עומר או ושכחת בשדה, בשניהם לא תשוב לקחתו. שואלת הגמרא ורבנן, לשיטת חכמים שכחת כמה מנהלו, מניין למדו חכמים שאף על השוכח לקצור בזווית של שדה אוכל האיסור שלא תשוב לקחתו? משיבה הגמרא, נפקא להו, מכי תקצור קצירך בשדך ושכחת. דין זה למדו מאיתור המילה בשדך, כי היה די לכתוב כי תקצור קצירך ושכחת עומר בשדה. ולכן דרשו חכמים שהמילה ושכחת חוזר גם אל תחילת הפסוק. וכוונת הפסוק לומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת, כלומר שתשכח מלקצור או ושכחת עומר בשדה, שתשכח עומר קצור, בשניהם יש איסור של לא תשוב לקחתו. שואלת הגמרא ורבי יהודה, מה הוא ילמד מהאיתור של המילה בשדך? משיבה הגמרא, מבעלה התיבה הזו נצרכת לו, לדרוש כדי רבי אבאו אמר רבי אלעזר. דאמר רבי אבאו אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבאו בשמו של רבי אלעזר, פרט לשצפו עומרים לתוך שדי חברו, באופן שהרוח הרימה עומרים משדהו וניחתם בתוך שדי חברו, ומחמת שהיה סבור שם של חברו שחכם. על אופן כזה כתבה התורה בשדך, למעט שאם הם בשדי חברו אין זו שכחה. אומרים המפרשים, משמע שלדעת רעשי, אם אסף את עומריו משדי חברו ושכח שם עומר, הרי זו שכחה, שהרי רעשי נתן טעם לדבריו ואמר, מפני שהוא סבור שם של חברו, משמע שכשידע שם שלו, הרי זה שכחה. אבל דעת הרמב״ם שגם באופן כזה, אין זה נקרא שכחה. שכן כותב הרמב״ם בלכות מתנות עניים פרק ה' הלכה ה', אף הוא עומריו ברוח חזקה לתוך שדי חברו ושכח שם עומר, אינו שכחה, שנאמר, קצירך בשדך. שואלת הגמרא ורבנן, מניין למדו שכאשר נטלה רוח חומרים לשדה חברו ושכחם, לא תהיה זו שכחה? הרי מהמילה בשדך הם דרשו דרשה אחרת. משיבה הגמרא, מבשדה בשדך. לדעת חכמים, הדין הזה אנו למדים מתוך שהיה לתורה לומר כי תקצור קצירך בשדה ושכחת, ובמקום זאת כתבה התורה בשדך. זה בא ללמד שדווקא כשהיו העומרים בשדהו, חל עליהם דין שכחה. אבל כשהרוח הניחתם בתוך שדה חברו, אין זו שכחה. ורבי יהודה, מה הוא דורש מכך? בשדה בשדך, לא משמלי. לרבי יהודה לא נראה לו ללמוד מהחף סופית, מהתוספת של החף סופית, במקום ההי שכתבה התורה בשדך. ולמרות שלאל בדף המדלת עמוד ב' כן דרש רב יהודה זקני זקניך, משמע שהוא כן דורש את החף סופית, מתרץ המנחת סוטה שאומנם בדרך כלל רב יהודה אכן דורש את החף סופית, אלא שכאן מסתבר שהחף סופית לא באה לדרשה, כיוון שהדרך היא שאדם קוצר שדה שלו, אם כן הכתוב נקט את האופן השכיח. נמצא שמהמילה בשדה למד רב יהודה דין שכחת כמה, מהמילה בשדך הוא למד למעט ששכחה בשדך ורואה אינה שכחה, ואם כן כיוון שאין לרב יהודה מיניין לרבות את התמון, נשאר הדין ששכחה הרי בדומה לקציר. מה קציר בגלוי? אף שכחה, הדינים של החלים רק שהיא בגלוי ולא בתמון. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, צפו עומרים לתוך שדהו, מהו? אם נשבה רוח והרימה את העומרים והניחתם על גבי אבן או עמוד, או זה על גב זה, באופן שאינם מונחים על אדמת השדה, מה דינם? ומה צדדי הספק? האם אוויר שדה כשדה עצמו דמי? ולכן דין שכחה עליהם, או שאוויר שדה לאו כשדה דמי. ולא נאמר דין שכחה, אלא כשהעומרים מונחים על גב אדמת השדה עצמה. ועל הנמצאים באוויר השדה, לא נאמר דין שכחה. אמר לי רב כהנא לרב פאפי, ואמרי לה ויש אומרים שרב כהנא אמר זאת לרב זביד, תפשוט לי, אפשר לפשוט את ספקו של רבי ירמיה מדברי רבי אבאו, אמר רבי אלעזר. דאמר, פרט לשצפו עומרים לתוך שדה חברו. הרי הוא אמר באופן שהרוח הרימה עומרים משדהו והניחתם בתוך שדה חברו, אין זו שכחה. סברה הגמרא שכוונתו, למעט באופן שהם צפו ממש על גבי אבן או על גבי עמוד, ומדבריו משמע, דחברו, אין, דווקא אם עפו העומרים והונחו על גבי אבן או עמוד בשדה חברו, מיתה התורה, מדין שכחה? אבל אם עפו לתוך שדהו ומונחים על גבי אבן או עמוד, לא, לא התמעטו, והרי הם בכלל דיני השכחה. אבל הגמרא דוחה את הראייה הזו ואומרת, ולטעמך לדבריך שאתה למד בדברי רבי אבאו, שכשהעומרים עפו לתוך שדה חברו, צפו על גבי אבן אין, דווקא אם מונחו על גבי אבן אכן התמעטו מדין שכחה, אבל אם הם מונחים על גבי הקרקע, הם לא התמעטו מדין שכחה וחלים עליהם דיני שכחה? והבאינן בשדך ולקה, הרי בכדי לחייבם במצעת שכחה, צריכים העומרים להיות מונחים בתוך שדך, ואילו הם הרי הם מונחים בשדה חברך, אלא בהכרח מדובר כשהם עפו לתוך שדה חברו, הם מתמעטים מדין שכחה ואפילו הם מונחים על גבי הקרקע. והיידקה אמר צפו, השתמש במילה צפו שמשמעותו שהעומרים צפו על גבי דבר אחר, זה לאו דווקא. אלא הוא נקט צפו, משום דלא משכחת לה, אלא בצפו. מציאות זו שהעומרים ימצאו בשדה חברו, זה דווקא כשהרוח הגביעה אותם ועיפה אותם לשדה חברו. אבל גם אם ינוח העומרים על גבי הקרקע, אין עליהם דין שכחה. ואם כן אין להעביר היה לרב ירמיה, מה הדין כשהעומרים צפים בשדהו על גבי אבן או עמוד? מבקשת הגמרא לפשוט את ספקו של רבי ירמיה מדברי התוספתא. תשמע בו ושמע ראיה שנינו בתוספתא על מסכת פאה, עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר, מי שנטל עומר משדהו על מנת לקחתו לעיר, והניחו על גבי חברו, הניח את העומר שלקח על גבי עומר אחר, ושכחו לבסוף שכח את שניהם בשדה, הדין הוא שהעומר התחתון יש עליו דין שכחה ואסור לשוב לקחתו, והעומר העליון אינו שכחה ומותר לשוב לקחתו. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, שניהם אינם שכחה. ומותר לשוב לקחתם. העומר התחתון אינו שכחה מפני שהוא תמון, והעליון אינו שכחה מפני שהוא צף, שהוא מוגבה מעל גבי הקרקע. מדייקת הגמרא, ואומרת, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן יהודה, אלא בעומר התחתון, אבל בעומר העליון, דברי הכל לא הווי שכחה מפני שהוא אינו מונח על גבי הקרקע. ואף שבדברי התוספת המבואר, שבעל הבית הגביעו, סברה הגמרא שכך הוא הדין לדעת התוספתא, אף היא מוגבעה על ידי הרוח. כלומר, הבינה הגמרא באהבה אמינה שמה שאמרה ברייתא שהחזיק בו להוליכו לעיר, אין הכוונה שכך הייתה כוונתו בשעה שהגביעו. שהרי אז היה זוכה בו ולא היה בו דין שכחה, אלא כוונתו הייתה בשעה שהגביעו רק על מנת להניחו על גבי חברו בכדי שיהיה מזומן לו בשעה שיבוא לקחתו מן השדה. מה שאמר התנא שהגביעו על מנת לקחתו, היינו, כי כך הוא הדרך שמגביע עומרים זה על גבי זה, כדי שיהיו מזומנים אחר כך לקחתה מן השדה אל העיר. אם כן, נוכל ללמוד מכאן שאוויר השדה אינו כשדה עצמה. דוחה הגמרא את הראייה הזו ואומרת, שייני אתם, שונה הדבר שם, כיוון דאחזיק בי, זכה בי. שונה הדין באופן המבואר בתוספתא, משום שכבר הגביעו בעל הבית על מנת להוליכו לעיר, ואם כן כבר זכה בו, למרות שלבסוף נשכחו ממנו, לא חל עליהם דין שכחה. כמו שמבואר במסכת בבא מציע דף י"א עמוד א', שדין שכחה, זה דווקא אם בעל הבית שכחו בשעת עימור. אבל אם הייתה דעת בעל הבית מתחילה לעומרים להוליכם לעיר והניחם שם מדעתו, אף שלבסוף שכחו, אינו שכחה. ולא דיברה התוספתא באופן שהוגבה על ידי הרוח, ואם כן אין ראיה לרבי ירמיה מדברי התוספתא. שואלת הגמרא, יח, אם כדבריך שסיבת הפטור היא משום שכבר זכה בו בעל הבית? אם כן, מה העירייה על גבי חברו? מפני מה העמידה התוספתא נידון זה שהניחו על גבי חברו? והרי אפילו אם נטלו והניחו בשדה על גבי הקרקע, נמי, גם כן לא יהיה עליו דין שכחה. מתרצת הגמרא ואומרת, אין הכי נמי, באמת כך, אף אם היה העומר מונח על גבי הקרקע, לא היה עליו דין שכחה משום שכבר זכה בו בעל הבית. והיידה קטני, מה שהעמידה התוספתא את דבריה באופן זה שהניחו על גבי חברו? זה משום תחתון, כדי להשמיענו דינו של העומר התחתון, שנחלקו בו תנקמה ורבי שמעון אם נוהג בו דין שכחה או לא. שואלת הגמרא, והיה מפני שהוא צף כאמר, הרי התוספתא נתנה טעם לדבריה ואמרה שסיבת הפטור בעומר העליון זה כיוון שהוא צף, ולא כדבריך שזה משום שכבר זכה בו בעל הבית. מדרצת הגמרא, האמא, יש לך לפרש את דברי התוספתא, שכוונתם לבאר מהו טעם הפטור בעומר העליון שהחזיק בו כדי להוליכו לעיר, ואפילו אם אחר כך הניחו על גבי קרקע. מפני שלאחר שהחזיק בו הרי הוא לעולם כאילו עדיין צף מעל הקרקע ומונח בידו. אומרת הגמרא, אמר אביי, הריני כבן הזי בשוקי טבריה. יום אחד הייתה דעתו צלולה ואמר, הריני כאן בפומפדית, המוכן להשיב למי שישליני בעומק ובחריפות, כמו בן הזי שהיה חריף ודורש בשוקי טבריה. כותב התפארת ציון שכשיהיו מתאספים הרבה אנשים לשמוע הדרשה, נפתח אז ביותר מעיינות החוכמה של הדורש. ולכן בזמן שהיו מתאספים הרבה תלמידים לשמוע את דרשתו, עד שלא היו יכולים להיכנס לבית המדרש, ודרש אז בשוקי טבריה, היה נפתח אז מעיינותיו של החוכמה ביתר סט. על זה אמר אביי, הריני כבן הזי בשוקי טבריה. אם כן, אומרת הגמרא, באותו יום שאמר אביי, הריני כבן הזי בשוקי טבריה, אמר להיקשה לו ההוא מדרבנן, תלמיד חכם אחד לאביי, שני חללים המוטלים זה על גבי זה ואינם מונחים זה על גבי זה בשווה, אלא אחד משוך מעט מחברו וכל אחד מהם קרוב יותר לעיר אחרת. מאיכן הוא מודד? מאיזה מן המיתים הוא מודד? ומבאר אותו תלמיד חכם את צדדי הספק. האם נוקטים שמין במינו אבי תמון? ואם כן, עכשיו המת התחתון כתמון, אף על פי שהוא מחוסה במינו, וממילא הוא התמעט מדין עגלה ערופה ואין מודדים ממנו, כמבואר לי במשנה בדף ממדלת עמוד ב', וכן נוקטים שהעליון אף על פי שהוא מוגבה מהקרקע ומונח על גבי מת אחר, אין דינו כמת שנמצא צף על גבי המים. ובמשנה, מן המילה בשדה, התמעט שמת שצף על המים, אין בו דין עגלה ערופה, כיוון שבין במינו לא אבי צף, לא נחשב לצף וממילא מעליון מודד, או דילמה שהם הנוקטים להפך, מין במינו אבי צף, נחשב לצף, אם כן המת העליון אף שהוא מונח על גבי מת אחר, דינו כצף וממילא הוא התמעט מדין עגלה ערופה, ואין מודדים ממנו, וכן נוקטים שמין במינו לא אבי תמון, לא נחשב לתמון, ואם כן המת התחתון לא נחשב כתמון, מפני שהוא מחוסה במת שהוא מינו, נמצא שהוא בכלל מצוות מדידה, ואם כן מתחתון מודד, או דילמה או שמה נאמר שמין במינו אבי תמון, ומין במינו אבי צף, ואם כן לא מתחתון מודד ולא מעליון מודד. ומוסיף רעשי, כמו כן יש להסתפק, האם באופן זה התחתון שמחוסה על ידי מינו לא נחשב תמון, וכן העליון שמוגבה מהקרקע על ידי מינו לא נחשב צף. נמצא ששניהם בכלל מצוות מדידה, וימדדו משניהם. למה לא הביאה הגמרא את הצד הזה של הספק? כי זה נכלל בצדדים שמבוארים בגמרא. אומרת הגמרא, אמר לה, ישיב לו אביי. ואנחנו בדף ממהי עמוד ב', תניתוע, יש לפשוט את הספק הזה. ממה ששנינו בתוספתא ב... מסכת פאה. והגמרא בעצם פושטת את הספק רק לגבי המת התחתון שהוא תמון, אבל לא לגבי המת העליון. נאמר בתוספתא, עומר שהחזיק בו בעל הבית על מנת להוליכו לעיר והניחו על גבי חברו על גבי עומר אחר ושכחו, לבסוף שכח את שניהם בשדה. הדין הוא שהעומר התחתון יש עליו דין שכחה והעומר העליון אינו שכחה. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, שניהם אינם שכחה. העומר התחתון אינו שכחה מפני שהוא תמון, והעומר העליון אינו שכחה מפני שהוא צף. מבארת הגמרא מה הייתה כוונת הבאי לפשוט מהברייתא לסוגיה שלנו. סברו החכמים שבבית המדרש לפרש את כוונת הבאי, דהני תנאי תנא קמא ורבי שמעון בן יהודה בברייתא כרבי יהודה סבירא להו. כשיטת רבי יהודה, דאמר לאל בדף ממהי עמוד א', בשדה שנאמר בפסוק, זה בא ללמד פרט לתמון, כלומר שאין דין שכחה בעומר תמון. ומה אליו? באקה מפלגי. ומחלוקתם בברייתא היא, דמר סבר, רבי שמעון בן יהודה סובר שגם מין במינו אבי תמון, ולכך, לעומר התחתון יש דין תמון ואין בו דין שכחה. ומר סבר, תנא קמא סובר שמין במינו לא אבי תמון, ולכך, אין לעומר התחתון דין תמון ויש בו דין שכחה. ואם כן, תשובת הבאי היא, שתמון מין במינו זוהי מחלוקת הנאים, האם דינו כתמון? דוחה הגמרא ואומרת, לא. אין כוונת הבאי לפשוט שזוהי המחלוקת בברייתא, שכן, איקר רב יהודה סבירה להו, אם התנאים בברית הסוברים כרב יהודה שבתמון אין דין שכחה, אם כן דכולי אלמה, כולם גם הסברו שמין במינו אבי תמון. שאם מחלוקתם היא אם מין במינו אבי תמון או לא, מדוע נקטו את מחלוקתם לגבי עומר שנחלקו בו חכמים ורב יהודה, אם יש שכחה בתמון? היה להם לחלוק בשני חללים זה על גבי זה, שבזה לכולי אלמה אין דין עגלה ערופה בתמון, ויחלקו רק אם גם מין במינו אבי תמון. ואחה בברייתא בפלוקתא דרב יהודה ורבנן כמפלגי. במחלוקתם של רב יהודה ורבנן הם חולקים. דרבנן בברייתא, כלומר תנא קמא סובר כרבנן, החולקים על רב יהודה וסוברים שגם בתמון יש בו דין שכחה, ולכן אף שמין במינו דינו כתמון יש בו דין שכחה. רבי שמעון בן יהודה סובר כרב יהודה שעומר תמון אין בו דין שכחה, ולכן העומר התחתון שהוא תמון אין בו דין שכחה. אם כן, כוונת הבעיה הייתה לפשוט מהברייתא שמין במינו לכולי אלמא נחשב כתמון. מקשה הגמרא לדחייה הזו, יחי, אם כך שלא נחלקו כלל בברייתא אם מין במינו אבי תמון או לא, מה העירייה על גבי חברו? מדוע נקטה הברייתא שנתן את העומר על גבי חברו? הרי אפילו באופן שהעומר תמון באפר ובצרור, באבנים, נמי גם כן הדין כך. תרץ את הגמרא אין הכי נמי, אכן הברייתא הייתה יכולה לנקוט שהעומר תמון באפר ובצרור. והטעם שהגמרא נקטה דווקא באופן של מין במינו, זה כדי להודיעך כוחו דרב יהודה. דאמר, דאפילו מין במינו, אבי תמון. ודין זה לא היינו למדים מן הברייתא, אילו היו נחלקים בה באופן של עומר, התמון תחת אפר וצרור. אז אחרי ששנינו במשנה שאין עורפים עגלה על חלל תמון, או חלל תלוי, או צף, מביאה הגמרא ברייתא המלמדת על עוד אופנים בהם אין עורפים עגלה. והם נדרשים מן הפסוק בספר דברים, פרק כ"א, פסוק א', כי ימצא חלל באדמה, נופל בשדה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, משמעות המילה חלל היא הרוג בכלי ברזל כעין חרב. והמאירי מבאר שחלל ודאי נהרג בידי אדם, אבל חנוק יש לחשוש שם המת מעילה ולכן אין עורפים עגלה. אם כן, אומרת הגמרא, תנו רבנן, משמעות המילה חלל הרוג בכלי ברזל כעין חרב ולא חנוק. ולכך אין עורפים עגלה אם נמצא אדם חנוק. וכן לומדים מהמילה חלל שעורפים עגלה רק אם נמצא מת ולא אם עדיין מפרפר וחי. אף שנראה שהוא עומד למות, שכן ייתכן שיעשה לו נס ויחיה. וכותב המאירי שאם נמצא אחר כך מת, כן מביאים עגלה ערופה. מהמילה באדמה לומדים שעורפים עגלה רק על חלל הנמצא באדמה ולא על חלל הנמצא תמון בגל של אבנים. מהמילה נופל לומדים שעורפים עגלה רק על חלל שנמצא נופל בשדה ולא על חלל הנמצא תלוי באילן. מהמילה בשדה לומדים שעורפים עגלה רק על חלל הנמצא בשדה ולא על חלל הנמצא צף על פני המים. הוא אומר התפארת ציון שטעמם של כל המיעוטים הללו שמביאים עגלה ערופה רק באופן שברור שהחלל נמצא במקום שנהרג, אבל חללוק אינו מת מיד כשנחנק ויש בו עוד כוח ללכת קצת, וכן מפרפר כוונת הברייתא, שנראה שלא מת מיד אלא פרפר לפני מותו וזז מעט, וכן תמון תלוי וצף לא נודע המקום בו הם נהרגו. רבי אלעזר אומר בכולן, אף על חלל הנמצא מפרפר, תמון, תלוי או צף, אם אמנם היה חלל ולא חנוק, עורפין את העגלה. הביאה הגמרא ברייתא המקשה על דעת רבי אלעזר. תניא נאמר בברייתא, אמר רבי יוסי בר יהודה, אמרו לו חכמים לרבי אלעזר, האם אי אתה מודה לנו שאם היה מת חנוק ומוטל באשפה, כלומר שאינו צף או תמון או תלוי, שאין עורפין עליו? והיה ידוע לחכמים שרב לזר מודה שלא עורפים בחנוק, אלמה, הרי, שגם אתה מודה שיש לדרוש את הפסוק יכתבו, וצריך שיהיה חלל דווקא ולא חנוק. ואם כן, החנמי, גם כן צריך לדרוש באופן הזה גם את המשך הפסוק, שצריך שיהיה דווקא באדמה, ולא תמון בגל, וכן נופל ולא תלוי באילן, וכן בשדה, ולא צף על גבי מים. מבאר את הגמרא ורבי אלעזר שדרש רק את המילה חלל, למעט חנוק, אבל לא דרש את המשך הפסוק, הוא סבר, חלל יתר הכתיב. המילה חלל נוספת כתובה. זאת אומרת שהמילה חלל כתובה פעמיים בפרשה הזו, ומהם דורש רבי אלעזר שדווקא חלל ולא חנוק. ואומנם את הפסוק הראשון הוא לא דורש כלל. ולמרות שבפרשה נכתבו כמה פעמים המילה חלל, אפשר שרבי אלעזר סובר שיש בפרשה רק חלל אחד מיותר לדרשה. ולכן ממעט רק חנוק, שהוא מסתבר יותר למעט מאשר מפרפר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה נמצא סמוך לספר או לעיר שרובה עובדי כוכבים לא היו עורפים. מבארת הגמרא את מקור הדין הזה, דכתיב בספר דברים פרק כ"א פסוק א', כי ימצא משמעות הפסוק פרט למצוי. כלומר שהחלל לא נמצא במקום שמצויים בו רוצחים, ותדיר מצויים שם חללים. וגם כך משמעות הפסוק לא נודע מי יקעו. וכאן במקומות האלו יש חזקה שגויים יקעו. ולכן אם החלל נמצא במקום בו מצויים גויים, תולים שהרוצח הוא גוי ואין עורפים עליו, עגלה. עוד שנינו במשנה או שנמצא חלל סמוך לעיר שאין בה בית דין לא היו עורפים. ואיר את הגמרא טעם הדבר משום דבעינה שצריך לקיים את ציווי התורה שיצאו זקני העיר ואין זקנים אלא בית דין למקום החלל כמו שמבואר בפסוק. ולקה בעיר זו אין זקנים וכיוון שאי אפשר לקיים את הפסוק הזה אי אפשר לקיים בה את דיני עגלה ערופה. ולכמן מבואר שבמקרה זה רק לא מודדים מעיר זו אלא מעיר אחרת שיש בה בית דין. אבל כן צריך לערוף שם עגלה. במסכת מכות בדף י' עמוד ב' יש מחלוקת המוראים בדין הזה עם עיר שאין בה זקנים בכלל מביאים עגלה ערופה. שנינו במשנה אין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין. שואלת הגמרא פשיטה, כיוון דתנא, היות ושנינו במשנה קודם לכן שאין עורפים עגלה על חלל הנמצא סמוך לעיר שאין בה בית דין, אנא ידנא, אנחנו יודעים דאין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין, ואין צורך לחזור ולכתוב את הדין הזה. מתרצת הגמרא, הדין הזה אינו מיותר שכן, אם לא הייתה המשנה כותבת זאת, היינו אומרים שאין עורפים כלל עגלה במקרה שאין בית דין בעיר הקרובה ביותר אל החלל. ולכן הקמש מלן משמיע לנו המשנה שאף באופן זה מביאים עגלה, אלא שהמדידה נעשית לעיר שיש בה בית דין, כדתניה. כמו ששנינו בברייתא, מניין שאם נמצא חלל סמוך לעיר שאין בה בית דין, שאין הדין שאין מודדים כלל, אלא הדין הוא שמניחים את אותה העיר שאין בה בית דין ומודדים לעיר שיש בה בית דין, אף שאינה קרובה ביותר אל החלל. תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ג', ולקחו זקני העיר ההיא. המילה העיר היא מיותרת שכן אפשר היה לכתוב, והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקניה. ואם כן, האיתור הזה מלמד שזקני העיר מביאים עגלה מכל מקום. אף שאין עירם, העיר הקרובה ביותר אל החלל. וזה כאשר אין עיר שיש בה בית דין שקרובה יותר ממנה אל החלל. וטעם הדבר שמודדים רק לעיר שיש בה בית דין, כותב החתם סופר במסכת בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', שאין דנים על הרוצח אלא על הנרצח, שהרי זקני העיר אומרים ידינו לא שפכו, כלומר שלא ראינו והנחנו ללא לוויה. ולכן, אפילו אם הוא מסוף העולם, מכל מקום מסתם הנרצח יצא באחרונה מן העיר הסמוכה. ועל העיר הזו היה מוטל ללוותו עד לגבול עיר אחרת. ומפני כך, לעולם העיר האחרונה שיצא ממנה צריכה להביא עגלה ערופה, וזקני אותה העיר צריכים לומר ידינו לא שפכו. אבל אם אין שם בית דין, אין מי שישגיח להעמיד שם גזברים וגבאים גומלי חסדים עם האורחים. והטילה התורה על הבית דין הסמוך שהם ישגיחו על כל העיירות הסמוכות להם שאין שם בית דין. ולכן צריכים למדוד לעיר שיש בה בית דין והם אלו שיאמרו ידינו לא שפכו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממהי ממסכת סוטה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, האם מודדים כאשר ניכר בבירור שהחלל קרוב לעיר מסוימת? שאלה שנייה, על אילו דברים יוצאים כל הסנהדרין מלשכת הגזית? שאלה שלישית, האם נוהג דין שכחה בתמון? שאלה רביעית, האם נוהג דין עגלה ערופה בחלל תמון? שאלה חמישית, מת מצווה קנה מקומו, לעניין מה? והשאלה השישית והאחרונה, איזו עיר אינה מביאה עגלה ערופה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו ושיעור דפינו היומי בו למדנו בסייעת הדשמיא דף ממ"ה ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, חפתת בחסלב תפשין עין וב, ערב שבת קודש, פרשת מקץ, א' דראש חודש, תיבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד שני דפים, דפים מ"ו ומ"ז, ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חנוכה שמח, מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.